יום שלישי, פרשת וירא. גם היום רבותיי, יש לנו דברים מרתקים ונפלאים, סיפורים, הלכות. נתחיל בסיפור על מה ולמה רבי אמרם דיוון מרבני חברון נתן את גלימת השבת שלו. נמשיך בסיפור מעניין על הנשיא ג'ורג' בוש, נשיא ארצות הברית לשעבר, שרצה שראש עיריית ירושלים, הרב לפוליאנסקי, ידבר למענו דברים טובים כשהוא יתמודד לבחירות. מה אמר לו הרב אליושיב? נדבר בדברי הלכה כמה ברכות, מספר מינימלי שמברכים בשבת, והאם הברכות שבסעודה שלישית שייכות לשבת או ליום ראשון? וכמו שאתם יודעים כבר, עוד הרבה דברים מעניינים, אז בואו נתחיל. נתחיל בסיפור היומי. סיפור שמופיע במאורות השבת, שמתאר את העניות הגדולה ששערה בעיר הקודש חברון. פרנסי העיר החליטו לשגר שליח שהוא יערוך מגבית לטובת עניי חברון. הם בחרו למטרה הזאת את רבי אמרם דיוון, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מרבני חברון, והם שלחו אותו למרוקו, שיאסוף שם כסף לעניי העיר. ורבי אמרם לקח על עצמו את המשימה, הוא הגיע לעיר פס שבמרוקו. בזמן שהוא היה שם, פנה אליו איזה עני אחד מהעניים היהודים, והוא מספר לו בכאב על המצוקה שלו. מה הייתה המצוקה? הוא אומר לו שהוא עומד להשיא את הבת שלו, את הבן שלו, סליחה, עם כלה יתומה, ואין בידו פרוטה להוצאות של החתונה והנדוניה. הוא ממשיך ומספר לו שהוא צאצא למשפחה מיוחסת, והוא מתבייש לקבץ נדבות בין אחיו היהודים. רבי אמרם דיוון, זכר צדיק לברכה, שמע בכאב את מה שאותו יהודי יקר מספר לו. הוא רצה לעזור לו, אבל כמובן שנבצר ממנו לתת לו מהממון שהיה ברשותו, כי הרי את אותו כסף כולו נועד לעניי ארץ ישראל. ולכן הוא החליט לעשות מעשה. נתן לו רבי אמרם את גלימת השבת המיוחדת שהייתה לו, כי הוא הבין שחפץ של מצווה ודאי וודאי שימחר במחיר הגון. ואכן, העני קיבל בשמחה את אותה גלימה של רבי אמרם, והפיץ את הידיעה בין עשירי העיר שיש ברשותו חפץ של מצווה של אותו צדיק קדוש שבא מעירי העיר חברון, מארץ ישראל, הגלימה של השבת. ומיד עשירי העיר התקבצו והתחילו לריב ביניהם מי יזכה לקנות אותה. ואכן, אחד מעשירי העיר שהרבה במחיר, כן, מחירי הפומבית קוראים לזה היום, הוא זה שזכה במחיר, הוא זה שזכה בגלימה של השבת. וכמובן שאני, עם הכסף שקיבל, לאחר כמה ימים ספורים, הוא ערך חתונה מפוארת לבן שלו ולכלה היתומה. כמובן שהצדיק רבי אמרם קרן מאושר על הזכות הגדולה שנפלה בזכותו לקיים מצווה כזאת חשובה של הכנסת כלה. כמובן, מיותר לומר שהוא לא הצטער שהוא נאלץ ללבוש גלימה של יום חול בשבת, כי הוא ידע שמהמצווה נהרג לו לבוש רוחני, לבוש לנשמה. ונעבור למדור פניני הפרשה. התורה מספרת לנו על הכרת הטוב, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים. רש"י הקדוש מביא את המדרש, שכיוון שהיהור הגן על משה כשהוא נשלח, כשהוא שמו אותו שם, לכן הוא לא לקה על ידו, לא בדם, לא בצפרדעים, אלא הוא לקה על ידי אהרון. בספר להתעדן באהבתך, יש שם סיפור שקרה באחד היישובים ביהודה או שומרון, על חמור שהתקרב לשער היישוב, אחד הכלבים נשך אותו. אחד הכלבים ששמרו על היישוב. כשהחמור נפל על הרצפה בגלל אותו נשיכה של הכלב, התברר שאותו חמור היה ממולכד בחומר נפץ, חומר נפץ גדול, ובעצם נמנע אסון כבד בסדר נשמעיה. ובאנשי היישוב באו לדון בעניינים שלהם עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, והם סיפרו לו את מה שקרה. כששמע את זה הרב זילברשטיין, אז הוא יעץ להם לאתר את אותו כלב ולהעניק לו את נבלת החמור. ולמה? משום הכרת הטוב. יש שם עוד סיפור מאוד מעניין שהם מביאים על הנשיא בוש, שהוא ג'ורג' דאבלי בוש, איך שהוא נקרא, הוא ביקש להיבחר לתקופת כהונה שנייה. אז המקורבים שלו ביקשו מראש עיריית ירושלים, שהיה באותו זמן, הרב אורי לפוליאנסקי, להשתתף בסרטון קצר עבור מערכת הבחירות שהייתה סוערת. הם ביקשו שיעמוד על חומות ירושלים ולהודות לנשיא האמריקאי על התמיכה האיתנה בישראל. רב אורי עלה לשאול את מורן הגריש אלישיב זצ"ל, שענה לו, ודאי, יש לנו חובה של הכרת הטוב כלפיו. נקבע זמן לצילום, ובינתיים הנשיא בסקרים הוא התחיל לרדת. במבני דבר הזהירו שהבעה של תמיכה בו עלולה להתפרש כהתערבות בבחירות, והמתחרה שיזכה עוד יתנקם בישראל. רב אורי שמע ועלה שוב למורן הגריש אלישיב ושאל אותו, אבל מורן זצ"ל בכלל לא הבין את השאלה. הוא אמר לו, נו, ואם הוא יורד בסקרים, ואם הוא לא בוחר, ואם הוא לא ייבחר, האם נפגמת הכרת הטוב שלנו כלפיו? אלא מה, יוסיף הרב אלישיב, אתה חושש שזה עלול להתפרש כהתערבות? הרי אתה לא נציג ממשלתי, אתה לא מביע עמדה רשמית של הממשלה, אתה מדבר כראש עיריית ירושלים ומביע הכרת הטוב. עד פה המדור הנפלא, הסיפורים הנפלאים, מהספר להתעדן באהבתך במדור פניני הפרשה. אנחנו מתקדמים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אז המשנה אומרת את העניין של עין טובה. בספר הליכות חיים מתוך ויגמול שקדים תולדות משפחת מנדל, מסופר שם על הימים הנוראים של שנת תשמ"ג, לא עלתה בידו של החסיד רבי חזקאל הלוי מנדל, היה מחשובי חסידי בל, לגשת כבימים ימימה כדרכו, להיות שליח ציבור בבית המדרש הגדול בירושלים, בצילו של האדמו"ר מבעל שליטה. וגם את החזקות האחרות שהיה אצלו, באותו עת הוא עזב ומאותו אותם. סיפר הגאון רב פנחס פרידמן שליטה, ראש הכוללים של חסידי בעל, שהוא זכה לרשת כמה מאותם חזקות שהיה לו לרבי חזקאל מנדל זצ"ל, כדוגמת שירת הארזנו ועוד שירת תם נאפה בחנוכה, שבכל פעם, כל פעם שהיה גומר את השיר, רבי חזקאל, שהוא ירש אותו, הוא היה צריך לקנות בו ולהצטער לכאורה, רבי חזקאל בעצמו היה בא ומודה לו מקרב לב, והוא מברך אותו ברכת יישר כוח, מבלי שבכלל היה ניתן להרגיש שפעם אותה חזוקה הייתה שייכת לו. והוא ממשיך ומספר רבי פנחס פרידמן שליטה, כשהוא בא וסיפר את זה לאדמו"ר מבעלז, אז נענה הרבי ואמר, כדי לבוא לידי כאלה מידות, צריכים להתחיל לעבוד עליהם כבר בימי הנעורים. אך מידות של אדם, לשמוח בשמחת השני. ונעבור למדור הנפלא, פניני הפרשה. התורה מספרת לנו, ויכבד את ליבו. בספר מנחת תודה מסופר על אברך שהגיע לפני מרן הגרך קניבסקי שליטה. פשוט לו פתקה, ובאותו פתקה הוא מספר ומתונן שיש לו ספקות באמונה. רבינו אגרח כנב כשליטה מסתכל בפתק, אבל הוא מגיב בתקיפות, שלא כדרכו. והוא אומר, כנראה שאתה לא לומד תורה. אותו אברך מתפלא, והוא אומר לו, אני לומד. שואל אותו מורון אגרח כנבסקי, מתי אתה לומד? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? סדר א', סדר ב', גם סדר ג'. שאל אותו רב חיים כנבסקי, ומה אתה לומד עכשיו? הוא אמר לו, קודשים. עדיין לא נחה דעתו של רבינו. הוא שואל אותו שאלה מהגמור בזבוכים. האם מפגלים בהקטרה של אימורים? והוא יודע לענות לו. הוא אומר לו רבינו, כנראה שאתה לא חושב בלימוד. תהיה שקוע בלימוד, לא יהיו לך שאלות כאלו. לאחר מייסה הסביר רב חיים כנבסקי, שמי שיושב ולומד בהתמדה כראוי, לא ייתכן שיהיו לו שאלות באמון. שיעור דף היום מבהלוכה. כיצד משלימים מניין 100 ברכות בשבת? כמה צריך לישון? מה עדיף ללמוד? ובאילו שעות אסור לקבוע סעודה ביום השבת? על הדברים המרתקים האלה תוכלו לשמוע בשיעור של דף היום מבהלוכה. ונעבור למדור של הדף היומי מבהלוכה. מהו המספר המינימלי של ברכות שמברכים בשבת? דוד המלך עליו השלום תיקן לברך בכל ימי הברכות. בשבת מברך כל אדם לפחות 80 ברכות. נעשה את החשבון ביחד, רבותיי. 7 ברכות קריאת שמע של של ערבי ושחי. 28 ברכות ב4 תפילות העמידה. ברכת המפיל. 18 ברכות השחר, ולמי שחותמים בשמת ברכת לא יהיה לו מיהודום, אז נוספת להם עוד ברכה. 3 ברכות התורה, כן, יש אומרים שזה נחשב ל2. ברכה של ציצית, ברוך שעומר, השתבח. 6 ברכות בכל אחת משלושת הסעודות, כן, על נטילת ידיים, המויצי, ו4 של ברכת המזון. ו2 ברכות בקידוש הלילה, ו1 בקידוש היום. הגענו ל80. על הברכות האלה נוספות ברכות אשר יוצר. וחובה להשלים את מספר 100 ברכות על ידי מה? מאכילים נוספים, ברכות הריח וכדומה. כאמור, אבל צריך לדעת שאסור גם לגרום לברכה שאינה צריכה. ובשעת הדחק ניתן לצאת על ידי חובה, לצאת ידי חובה, בשמיעה של הברכות בקריאת התורה וההפטרה, וגם באמירת אין כלוקנו. ויש מחלוקת הפוסקים בנוגע לאדם שמסיבה כלשהי הוא לא יכול להשלים בשבת עד ל100 ברכות. אם יש עניין בזה שיהיה הרבה ברכות כפי יכולתו, זאת אומרת של100 הוא לא יכול להגיע, האם יש הבדל בין 70 ל80? הוא בכל מקרה לא יגיע ל100. כמו כן, את 100 ברכות מונים לכל יום מתחילת הלילה שלפניו. נחלקו פוסקי זמננו לעניין המסיים סעודה שלישית במוצאי שבת. האם הברכות של השייכות לברכות של שבת או של יום ראשון? הספק הזה נוגע גם לשאר ימות השבוע, לאלו שמתפללים ערבית מבעוד יום. לאיזה יום שייכות הברכות של תפילת ערבית? מה הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה היתרה כשהיא חוזרת במוצאי שבת? שאלה מרתקת במיוחד. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בהם בדברי תורה. כלומר, שאף אלו שבימות החול אינם מרבים לעסוק בתורה, מחמת שהם עסוקים בכל מיני עניינים, פרנסה וכדומה, הם צריכים למצוא לעצמם פנאי בשבת לעסוק בתורה. ועל פי הקבלה, גדולה מעלת לימוד התורה בשבת פי 1,000. כן רבותיי, פי 1,000 ממעלת הלימוד בימות החול. וכתבו הפוסקים שמצווה לחדש בשבת חידושי תורה. כן? שיש עניין לחדש בשבת חידושי תורה. וזה על פי הזוהר הקדוש, שהוא אומר שכשהנשמה היתרה עולה לשמיים במוצאי שבת, שואל את הקדוש ברוך הוא, איזה חידוש חידשה בעולם התחתון בשבת? והפליגו שם בזוהר במעלה של המחדש חידושי תורה בשבת. וואה, אתם צריכים לזכור את זה, שיהיה לנשמה יתרה מה לענות במוצאי שבת. ומי שאין לו אפשרות לחדש חידושים, לפחות ילמד דברים חדשים. ויש שכתב שהמחדש בדעתו איזה הנהגה טובה בעבודת שם יתברך, שהוא התנהג בו במשך ימות השבוע, וואה, אז המעלה של החידוש הזה זה כמומר מעלה של חידושי תורה נשגבים. ונזכר רבותיי מה למדנו אתמול, מי שאין לו יין, חמר מדינה או פת לקדש עליהם, בליל שבת אם יודע שעד חסות עלה לה יכול לקדש, אז הוא ימתין, ואם לא, הוא רשאי לאכול ללא קידוש. לכן ביום השבת יוכל ללא קידוש. חובת הקידוש בשבת הבוקר חלה רק בשעה הראויה לסעודה, ולכן מותר לשתות כרגיל לפני שחיס, כיוון שזה לא זמן הסעודה. חכמינו ז"ל אסרו להתפלל בשבת על צורכי רפואה ופרנסה וכדומה, אבל על חולה שיש בו סכנה, שיש לו סכנה מיידית, אז מותר להתפלל לה בשבת כמו ביום חול. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי. האם מותר להניח בשבת מאכל בסמוך לקיריים כדי לחמם אותו? אז בכזה דבר, כדי לחמם אותו או כדי לשמור את החום שלו, אין בזה איסור שהייה, וזה נקרא סמיכה. וסמיכה מותרת בשבת. אבל יש כאלה שאוסרים את זה בתבשיל שלא היה מונח בערב שבת. במאכל שקיים חשש שהוא יתבשל על ידי אותו סמיכה, אז נאסר את הסמיכה בכל מקרה. והיינו תבשיל יבש שהוא לא מבושל לגמרי, כולל פירות וירקות שנאכלים חיים, או תבשיל לח, דהיינו מים, מרק, או תבשיל שיש בו רוטב, והוא צונן. ומה זה צונן? לדעת השחומרוך הפרו שלו כל שאין היה צלדת בו. לדעת הרמו רק שאין בו כבר חמימות. עד כאן המדור הנפלא של מה למדנו לפני 100 ימים. דף היה מבב לי רבותיי, מי קיבל את כספו בבית המטבחיים? כיצד ייתכן שאדם בוגר שנקרא קטן? ומהי קנוניה? מהי קנוניה? על כך ועל הנושאים מעניינים נלמד היום בדף היומי, תלמוד בבלי, מסכת שבועס, דף מ"ב. וכעת אנחנו מגיעים רבותיי למדור הנפלא, הנפלא והמרתק, החפץ חיים, חפץ חיים יומי. אתם כבר יודעים שאני הולך להגיד לכם עכשיו שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, ואני באמת מתכוון לזה שאתם מוזמנים להצטרף אלינו. בהלכות הנלמדות היום, אנחנו לומדים על מצווה לדירה יחסית. בתורה נאמר, מדבר שקר תרחק. אבל ישנם מצבים שבהם אמירת דבר שבעינינו זה לא אמת, לא רק שאין בזה איסור, אלא עד רבה, זה מצווה. כלפי מה הדברים אמורים, רבותיי? אדם קונה חפץ, והמוכר, המוכר לא מקפיד כל כך בעניינים האלה, והוא רימה אותו. או בבני המקח, זאת אומרת, הוא רימה אותו במחיר, או בטיב הסחורה, הוא אומר לזה, נעל מיור, לא ראה אור, לא היה לידו. אבל זה המצב שעל פי דין תורה, הקונה לא יכול לחזור בו ובטל את המקח. מכל מיני סיבות, לפי אותו עניין, בכזה אופן, אם זה המצב שהוא לא יכול לבטל את המקח, אסור לומר לו שהמוכר רימה אותו, שהסחורה גרועה יקרה. ולמה? כיוון שאין בזה כל תועלת עבורו. ולא זו בלבד, אלא אף מצווה לשבח בעיניו את המקח, ואין בזה איסור משום מדבר שקר תרחק. וכמו שחזל אמור בגמור בקסובס, הרי שלקח מקח רע מן השוק, הווה אומר שבחנו בעיניו. ומה הדין במקרה שעל פי דין תורה יכול לבטל את המקח ולהחזיר לעצמו את הכסף? אז כאן, בכזה מקרה, כבר יהיה מותר לו להגיד לקונה, שעבדו עליו, אבל בהצטרף מספר תנאים. קודם כל, שהוא לא יגדיל בסיפור את העוולה יותר מדי, ושהוא יתכוון לתועלת, ושבאמת יהיה תועלת, וכגון שאם הקונה לא טיפוס של לחטבת המוכר ולעשות עסק, זה סוג של אנשים, נו, קניתי שיהיה, אז אסור לספר לו, כי ממילא לא יעשה שום דבר. וכן אם הוא משער שהמוכר, המוכר הזה הוא ברזל, אבן, מהקיר יותר קל להוציא משהו. אז גם הוא לא יכול להגיד לו, ועד רבו, הוא צריך לנסות להוכיח קודם את המוכר. ויש עוד תנאי רבותיי. אם הוא יודע שהקונה הוא אדם שהולך רחיל, הוא יודע שהקונה הוא אדם שהולך רחיל, והוא יספר למוכר שפלוני, פלוני אמר לי ככה וככה על הסחורה שקניתי. תשמעו מה אומר החפץ חיים. צריך חיון אם מותר לספר לאיש כזה את האמת. ולמה? כי הוא מכשיל אותו באיסור רכילות. אלא אם כן הוא יודע שאם יזהירו שלא לספר למוכר, הוא ישמע בקולו. הרי לנו עוד הפסד כאן בעולם הזה, אומר החפץ חיים, כתוצאה מעוון רכילות. לקונה ירא שמיים, השומר על לשונו מותר לספר. וכך, וכך הוא יכול להציל את ממונו. ואילו הרחלן, אומר החפץ חיים, יפסיד, כי אסור לספר לו. עד כאן לשונה התורה של מרן החפץ חיים. בביורים ומוספים של דיר שהוא מציינים, שלאל לגבי נידון דומה, כן? לספר לאדם שפלוני גזל אותו, שם החפץ חיים לא יסתפק, אלא הוא כתב במפורש, שאם הנגזל הוא רחלן, אין כל יותר לספר לו. אז למה במקרה שלפנינו, החפץ חיים כותב שצריך עיון, אז הם מביאים פה הסבר נפלא של בעל העלי באר, עלי באר, לחלק בין המקרים. שם מדובר על גניבה ממש, גניבה זה דבר גנאי. פה מדובר על מכירה ביוקר. יש הבדל בין גניבה למכירה ביוקר, ולכן החפץ חיים מסתפק בזה. ואגב, יש להוסיף שהתנאי של התועלת שהוזכר כאן, אז מביאים בביאור מוסופים נידון, יש על אספת מורות. מצוי שיש אספת מורות במוסדות, יושבות כל יחד המורות ודנות על כל נדולבת, שייתכן שמורה למקצוע מסוים תשמע גנות על בת שאינה טובה במקצוע אחר. ויש אפשרות למנוע את זה על ידי שהמחנכת יושבת עם כל מורה מקצועית לחוד. אלא שלפעמים על ידי הדיון בין כל המורות יחד תצא מסקנה ברורה וטובה יותר, איך כמו שכתוב בפסוק, שתשועה ברוב יועץ. דעת הגאון רב חיים קניבסקי שליטה שכל מה שלתועלת מותר. אבל באמת, שברור שאין תועלת בשמיעה של מורה מסוימת, הוא כגון שהדיון הוא לגבי בת שלא תלמידה שלה בכלל. דעת מרן הגריש אלה של זכר צדיק לברכה, שאם אין לה תועלת בכך אף לאחר זמן, ראוי שהיא באמת לא תשמע. מתוק או לא מתוק, רבותיי, המדור הנפלא הזה של החפצים בחיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. המוסר היומי, ספרו של החפץ חיים חומת הדת. אומר החפץ חיים, צריך האדם ללמוד ממנהגו של עולם. שבני השרים, גם אם יש לאבא שלהם הרבה חצרות, עבדים ושפחות, מה התשוקה שלהם? לזהו למרחוק. בית ספר מיוחד לבני השרים, להתרגל בעבודת המלך, להיות צה לאנשי הצבא, לפעמים להיות שם הרבה זמן, להתייגע בעבודה. והנה, כשישאלו אחד, מה אתה צריך להתייגע כל כך? הרי בבית של אבא שלך, בן של מלך, יש לך הכל. מה הוא יענה לו? תענוג זה. הבל הוא לעומת התענוג אשר עתיד להיוולד מהגיעתי. ולמה? כי אני מקווה לעלות מעלה-מעלה, עד שבהמשך הזמן אני אהיה אפשר שאלה להיות גנרל. ואפשר שמזה אלה עוד להיות צער גדול, ומזה אוכל לעלות למדרגה אשר לא ישווה לכל תענוג. והוא, שהמלך בעצמו יבוא לנסות חייליי, וכשהצליח שימצא המלך את אנשי החיל שלמים במלאכתם, בוודאי ישא חן בעיניו, ויכבדני כנגד כל בני החיל, וייתן לי גודל תשועת חן, והכבוד הזה לא ישווה לכל תענוג. ככה אומר אותו בן מלך, בן העשרים, סליחה, למה שווה לכל כך להתאמץ? כי הוא יקבל כבוד מהמלך. ואתה, אומר החפץ חיים, תראו את לשונה המתוקה והיפה של החפץ חיים. רן הרי, אם הכבוד הזה לאותו בן שר, שהוא אלף ספקות אם נזכה לזה, כן? אחד חלקי, הרבה מאוד. וגם אם נזכה לזה, זה רק לפי שעה, ממש לקצת זמן. וגם מצוי כמה פעמים שמתבטל הכבוד אף במי המלך. שגם גם הכבוד שהוא קיבל על משהו, בסוף זה מתבטל, ולמה? בגלל שהלך למלחמה ולא מצליח, או שנעשה חולה, או שהמליכו את בנה של המלך והוא אינו נושא חן בעיניו, כן? משתנה, המלך משתנה, המלכות משתנה. ועם כל זה, בני אדם נותנים נפשם, אולי יזכו לכבוד הבמה הזה. בקיצור, אנשים מוכרים את השנים על שנים בשביל כבוד של זמן קצר. מלך הפצחים, אם כן, כמה אנו צריכים להתחזק למצוות מלך מלכי המלכים הקדש ברוך הוא ולעמול בתורתו. אשר על ידי זה, אין פה שום ספק, בוודאי יזכה לכבוד גדול. ממי? שהקדש ברוך הוא בעצמו יכבד אותו. מאיפה הוא יודע חפץ חיים? מי אמר? כי דכתיב, כי מכבדי יכבד. ואיזה כבוד? מי אמר? איזה כבוד? אולי זה לא איזה כבוד מיוחד. והכבוד הזה אומר חפץ חיים הוא נורא מאוד. שהקדוש ברוך הוא יטייל עמו בגן עדן. וכמה מתכבד האדם על ידי זה? לפני ריבוהות, ריבוהות מלשון הרבה רבבות של מלאכים ונשמות. לראותם שהאדם נשא חן בעיניו כל כך. וגם הכבוד הזה הוא לא לפי שעה, כי אם לנצח. ולמה? כי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, היא לא מפסיקה, הוא לנצח. וממילא, עבדיו, שומרי ביתרו, יהיו גם כן מכובדים ומאושרים לנצח, כי תנוגי העולם הבא הם נצחיים. עד כאן דבריו הנפלאים של מרן החפץ חיים בספרו חומת הדת. ואנחנו עוברים למדור פרשת השבוע. ויצק משה אל השם על דבר הצפרדעים. יש פה דברים נפלאים מהספר בית אמי. זה סיפורים שכתבה הרבנית ציוויון בתור של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. שם מספרת מעשה מופלא על מייסד בית הכנסת לדרמן שמלמד על החומרה של ביטול תורה. בעצם את זה, בית הכנסת שועד למרן החזון איש, בנה יהודי בשם רבי יחיאל לדרמן, זכרונו לברכה. היה יהודי יקר בעל אמצעים, שעסק בקבלנות בניין. רבי יחיאל ורעייתו עלו לארץ מפולין עוד לפני השואה. במרוצת השנים הוא התקרב לחזון איש, דבק בו בכל מאודו. כשהחזון איש נפטר, אז כל אלה שהתפעלו עם החזון איש, אז עברו בקביעות לבית הכנסת, ועם הזמן דבק בו בבית הכנסת השם של המייסד, והוא היה מכונה בפי כל עד היום. כידוע, בית הכנסת לדרמן, מול הבית של חיים קניבסקי, כמו שכולם יודעים. איך זה היה? פעם הלך רבי יחיאל לדרמן עם החזון איש במקום שנקרא היום רחוב דבורה הנביאה. אז החזון איש הצביע בפניו על איזה גבעת עפר, ואמר לו, המקום הזה ראו שתיבנה ישיבה. ואכן, אחרי מספר שנים, רבי יחיאל בנה במקום את ישיבת בסמאיר. זו ישיבה שנוסדה על ידי רב זלמן רוטברג, זכר צדיק לברכה. הוא היה תלמיד של רב שמעון שקופ, חתן של רב מאיר קרליץ, ועל שמו של רב מאיר, רב מאיר קרליץ, ככה הוא קרא לישיבה בסמאיר. בהתחלה הישיבה נפתחה בית הכנסת לדרמן, אבל המקום היה צר, מאכיל, סדרה ישיבה אפילו לסדרה בית הכנסת. אז זה עבר לאותו בניין שבנה רבי יחיאל. רבי יחיאל לדרמן עצמו, הוא עזב את העיר עם מגוריו שהיה בתל אביב, והוא קבע את הדירה שלו מעל בית הכנסת. אחרי שהוא נפטר, אז האלמנה המשיכה להתגורר במקום עד שעותיה האחרונות, ועוד בחייה היא בנתה בבית שלה בית הכנסת נוסף, שהוא עכשיו נכלל בהיכל רחב ידיים שבקומה השנייה. בית הכנסת מכיל כיום מאות מתפללים, אבל באותם שנים מספר המתפללים היה מועט ביותר. עדיין זוכרת, אומרת הרבנית ציוויון, את רבי יחיאל לדרמן עומד ברחוב, וצועק, הסנטר, אתם מאמינים רבותיי, בית הכנסת לדרמן, בעיצומה של יום, מחפשים מניין למינכה, מניין למייריז, לשחי. בין המתפעלים הקבועים של המניין ותיקים, בשנים הראשונות, היה רבינו שפינקל, כן, ראש ישיבת מיר, שהיה חתנו של רב שמואל גרנימן, שהיה גר בקרבת מקום. סיפר על צבי מינקוביץ', שאבא שלו היה ממתפעלי מניין הנץ הקבועים. פעם בבין הזמנים, אז הוא ואח שלו רצו לנסוע לטיול. אז קמנו מוקדם, הלכנו להתפלל בנץ. וואה, באותו יום היה שמחה גדולה בית הכנסת. ולמה? כי בלאדם לא היה מניין. במציאות של ימינו זה נשמע מוזר, הרי היום משעה 3 לפנות בוקר, ועד השעות הקטנות של הלילה, כן, מ-3 עד 3, הבית הכנסת שותק חיים, מתקיימים בעשרות מניינים, מאות מתפללים. אבל אז היה דבר מופתע מן המציאות. רבי יחיאל היה מסור לבית הכנסת, והוא תורח בניקיונו, לא זכר פעלים, בידיים שלו. ומספר את הרבנית ציוויון שגם אותנו זיקה במצווה. הוא ראה אותנו משחקות בחצר, הוא היה קורא לנו, ומבין לנו מטטן, וכן שנעזור לו לטטן בבית הכנסת. בהקשר זה שניקיון בית הכנסת ידוע מעשה נורא, שמלמד אותנו על החומרה הגדולה של אבון בתום תורה. 10 שנים אחרי הפטירה של רב חיאל לידרמן, שלח הסבא סטייטלר אל הגאון רב נוסן קופשיץ מבית שמש, והוא מבקש ממנו שימחול לרבי חיאל לידרמן. מה קרה? התברר שבבחרותו רב נוסן היה לומד בערכה של בית הכנסת, ורבי חיאל ביקש ממנו שיצא כדי שיוכל לנקות אותו כראוי. אחרי הפטירה שלו, בא רבי חיאל בחלום לסבא וסיפר לו על זה. והוא אמר לו כנראה שהמאורע תורד את מנוחתו. סבא, סטייטלר, מספר את הרבנית ציוויון, הזכיר לרב נוסן את הסיפור הזה, והוא ראה לו להגיד בפה שהוא מוחל לרבי חיאל לידרמן על אותו ביטול תורה שגרם לו. הסיפור הזה מלמד אותנו על הזהירות הגדולה שאנחנו צריכים להיזהר בבואנו ללמד לומדי תורה, גם כשהסיבה מוצדקת לחלוטין. הוא נקרא את בית הכנסת, יש לכם סיבה מוצדקת יותר מזה? אבל הביטול תורה הוא ביטול תורה. אבא שליטה, מסיים את הרבנית ציוויון, זוכר את רבי חיאל לידרמן לטובה, והוא נהג לספר גבור טוב שהוא שמע ממנו. יש מצוות כמו קריאת שמע למשל, שכשאדם אומר אותם, הוא צריך להשמיע לאוזנו. נשאלת השאלה, מה הדין אם הוא משמיע את אותם אמירות בקול שיכול להגיע לאוזנו, אבל רעש חיצוני מפריע לו. אז כשנשאל אבא את השאלה הזאת, אז הוא ענה, רבי חיאל לידרמן כבר הביא לי זה ראיה ברורה מהספר החכמים. מה כתוב שם? כתוב שם שמשה צעק על השם על דבר הצפרדעים. למה הוא צריך לצעוק? ומסביר הספר החכמים, מפני שרעש הצפרדעים הפריע לו להשמיע את תפילתו לאוזניו. רק נציין בסוגריים שלמעשה לא פוסקים ככה להלוכה. אבל עבור טובו. עד כאן הדברים הנפלאים מהספר החדש בית אימי. ולסיים רבותיי במדור התחזקות יומית. אנחנו נראה קטע מהחופץ חיים, מספר חופץ חיים. ביתו חופץ חיים הוצאה של בירשו בהערה. ביתו של החופץ חיים התבטא בפני בנה, הגאון רבי הלל זקס, שלדבר לשון הרע זה בידו של האדם. אבל איך אפשר שלא להאמין ללשון הרע? והוא השיב לה, אדרבה, לא לספר לשון הרע, כשהעצר בוער בקרבו זה דבר שלא קל בכלל, אבל שלא להאמין זה הרבה יותר פשוט. ולמה? כשאנחנו רואים כמה נכונים דברי החופץ חיים שרובם שקרנים, וכולם גזמנים, אנשים שמגזימים. כשבודקים כל סיפור, יתברר שהוא שונה לגמרי מהאופן שבו סיפרו אותו למעשה. וזו ההזדמנות באמת להזכיר שהיום, היום זה היורצייט של רבי הלל זקס שנפטר לפני 2 שנים. יהיו הדברים לעילוי נשמתו. אם כן רבותיי, אם נשמע חד וחלילה דיבורי לשון הרע על אחרים, נתחזק שלא להאמין לדברים. ונדע שמטבע אנשים לשנות ולהגזים בפרטי דברים. והיא רצון שבעזרת השם לא נשמע בכלל דברי לשון הרע, ושאנשים בכלל לא יגידו לשון הרע. ועד כאן להיום הדברים הנפלאים, במדורים הנפלאים, נשוב וניפגש עם ירצה השם מחר, עם עוד דברים מרתקים, ונזכיר לכם שאפשר לקבל במייל את כל הדברים המיוחדים האלה, dirshustrudel@dirshel.co.il. יום טוב, היו שלום, היו ברכה.